פרשת חוקת, פרשה, יש פרשות כל כך עמוסות בנושאים, שאתה אומר לעצמך צריך שבועיים, שלושה רק לפרשה הזאת, רגע, לא לרוץ, לא לעבור לפרשה הבאה, שגם היא עמוסה בנושאים פרשת בלק, אבל ככה זה עובד. הפרשה שלנו גם לא רק שהיא עמוסה בנושאים, היא גם עמוסה בזמנים, כי זאת פרשה שבהנף פסוק אחד, אנחנו עוברים מסוף השנה השנייה לתחילת השנה ה-40. 38 שנים של שתיקה בתורה, לפחות בספר במדבר. בספר דברים, משה רבנו יגיד על זה משפט וחצי, פסוק וחצי, ונסו את הר סעיר ימים רבים. ובספר ירמיהו, הנביא ירמיהו יגיד, כה אמר, אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, שזה מדבר על ישראל באותם השנים, באותם 38 השנים, שהם הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא, אותו דור המדבר, בלי שום מטרה, כלומר, מתוך ידיעה שהם לא ייכנסו לארץ ישראל. אז למה הלכתם אחריו? תשובה לשם שמיים. אהבה שלא תלויה בדבר. מילא הבנים אומרים, אנחנו הולכים, כי אנחנו עתידים להיכנס לארץ ישראל, ונקבל נחלה וגפן ותאנה ורימון וכו'. אבל האבות, תראו מה זה דור דעה, דור האבות הולכים, הם יודעים שהם ימותו. הם הולכים. זה מסירות, מסירות טוטלית. אז זה פרשת חוקת. טוב, כל פנים, השפת האמת כאן, הבאתי כאן, בגלל הריבוי של הנושאים, אז לא אי אפשר להתאפל, להתעסק רק עם נושא אחד, אז הבאתי טעימות מכל נושא. כן. לא כתוב במפורש, אבל יש רצף. יש רצף מקורח, אחרי זה פרשת פרה אדומה, ידבר השם על משה למור, זה הכל רצף, ואז בתחילת פרק כ' כתוב, ויבואו כל העדה בחודש הראשון מדבר צין, ותעמוד שם מרים ותיקבר שם. אז מרים 200 מתה, שנה 40. כל העדה שכבר פסקו מתי מדבר מלמות, אומר שם, אומר רש"י. תודה רבה. ברוך אתה. תעביר לו דף רק. אתה איתן? כן, אתה נדע. כן, פרה אדומה זה בשנה השנייה, כן. זה מתאים. בעצם פרה אדומה היינו מצפים שהיא תהיה בכלל בספר ויקרא, כי זה טומאה וטהרה. רק זה מופיע בסוף ספר במדבר כסוג של תגובה למשברים. יש הרבה משברים של מוות, קורח בעצם חטא המרגלים, קורח, זה הכל, מתעסקים פה עם אנשים שאמורים למות. אז איך נתהרים מהמיטה הזאת? לכן פרשת פרה אדומה היא בעצם תגובה אלוקית לפרשיות המוות שקדמו לה. כי אחרת היא הייתה אמורה להיות בעצם הרבה יותר רגיוני שתהיה מונחת בספר ויקרא, שזה מסתדר יותר עם איפשהו באזור תזריע מצורה שם. כל פנים, הפרשה שלנו מתחילה בפסוק, אפשר להגיד שהוא דרמטי, זאת חוקת התורה, כן? אדם כי ימית עצמו באוהל. אז דרשו חז"ל שהתורה מתקיימת במי שממית עצמו עליה. זה קצת מקווץ, כאילו, להמית עצמו על התורה. אף דכתיב, וחי בהם. רק מצד האדם יהיה מוכן למסירות נפש. רק מצד מאמרו יתברך, וחי בהם. כלומר, מעמד הנפש על כל אחד מאיתנו צריך להיות, שאני על... אני אתחיל את זה אחרת. אנחנו רוצים לחיות. רוצים לחיות, בלי ספק. רוצים אורך ימים ושנות חיים לכל אחד מישראל, מצד אחד. מצד שני, היכולת להגדיר על מה אני מוכן למות, מגדירה גם על מה אני בעצם חי. איזה דברים הם עיקריים בחיים שלי. עד כדי כך שהם כל כך עיקריים ש... בהינתן מצב מסוים, סיטואציה מסוימת, אני גם יהיה מוכן למות עליהם. לא כדי למות, אלא כדי להגדיר את החיים שלי כבר כאן ועכשיו. אז לכן, התורה שאנחנו לומדים, איפה ואיזה מקום יתפוס לנו בחיים, זה קישוט, זה איזה רצועה של שלוש פעמים ביום, ואיזה שיעור הלכה במינכן למייריב, מה זה התורה הזאת? התשובה שהתורה נותנת כאן, שהתורה היא או כי הם חיינו, כפשוטו, ואורך ימינו. זה החיים, זה עצם החיים שלנו, ואם צריך גם למסור את הנפש הזה, אנחנו לא רוצים למסור את הנפש, אנחנו רוצים להמשיך לחיות, אבל ברגע שאני אומר שעל זה אני למסור את הנפש, זה גם מגדיר שעל זה אני חי. על זה אני חי, התורה היא חיינו, זה נשמת הפעם. ולכן מצד האדם יהיה מוכן למסירות נפש. מה לעשות שהקדוש ברוך הוא ציווה וחי בהם? דרך אגב, באמת שלא נדע, אבל יש תשובות בהלכה שנכתבו בזמן השואה. שאלות שבאמת שמאוד מקווים שלא נצטרך להישאל עוד פעם בהיסטוריה. מה מברכים על בשר טרף שאתה אוכל? מותר לאכול, נכון? אם זה האוכל היחיד, מה מברכים? האם מברכים? שאלה. נשאל איזה אחד הפוסקים בוורשה, בגטו. מה התשובה שהוא עונה? מה? מה? אין בעיה, לברך, אבל מה לברך? על בשר טרף? סוס. אז הוא אמר, תברך שהכל נהיה בדברו, לא על הבשר, אלא על הכל. הכל. גם לאכול כשר, גם לא לאכול טרף, וגם לאכול טרף, שזה פיקוח נפש, נהיה בדברו. כלומר, תכוון על המצווה של וחי בהם. וכו' וכו'. אז אני אומר, אבל יש שם אנשים שלמרות שזה היה מותר מבחינה הלכתית, הם לא היו מסוגלים. והם מתו. יכול להיות שזה מותר, אבל לא היה מסוגל להכניס דבר אחר לפיו. מצד האדם בעצמו, יש כאן איזה מדרגת מסירות נפש, וכביכול צריך לכפות עלינו במצבים מסוימים, וחי בהם ולא שיעמוד בהם, חוץ מגימל דברים חמורים, גילוי הראיות, שפיכות דמים עבודה זרה. צריך האדם להיות מוכן למסירות נפש. וכפי הביטול לתורה, כפי מה שאדם מתבטל אל התורה, כן, התורה הכוונה לרצון התורה, כן מתקיימת בו התורה, כיוון שהוא עיקר וחשוב אצלו. אתם מבינים? עכשיו, עיקר וחשוב בתורה, זה, יש לזה הרבה מאוד נגזרות. הרבה מאוד נגזרות. זה יכול להיות נגזרת של זמן הלימוד. יש אנשים שהם לא מתחילים את היום שלהם לפני שהם גלגלו איזה דף על היד. אילו, אין מצב להתחיל את היום בלי שאתה עברת דרך התורה. לא, אתה לא דוחה את הלימוד לזמן מאוחר שאתה כבר התורה הזה, מזה מתחילים. עיקר וחשוב זה גם על מה אתה מדבר בסמול טוקס שלך. אילו, יושבים בשולחן וזה, מה מדברים? מה? האם זה ככה, זה משהו שקשור, או שמיד עוברים למבצע בסלולרי הקרוב, וכן זה הדרך. עיקר וחשוב. אפילו נראה כל מיני ספריות כאלה יפות, של, כן, קודש, אבל עם דלתות זכוכית כאלה. שאתה אומר, זה נועד כדי להישאר סגור, שלא יתבלגן ולא יתלכלך, וגם לא יוציאו. ככה זה, אבל אם זה עיקר וחשוב, אז הספרייה צריכה להיות מקום נגיש בבית, שגם קצת מבולגן. אשתי כל הזמן אומרת לי, תחזיר את הספרים, אני אומר לה, למה נחזיר? אנחנו עוד שנייה נוציא אותם עוד פעם, זה כאילו, לפחות לכבוד שבת תחזיר, טוב. נחזיר לכבוד שבת, מוציא בשבת בבוקר, נשאר. אז עיקר וחשוב אצלו. ובמדרש ברש"י ובגויים לא התחשב, שמה שאוכלים בני ישראל בעולם הזה בין האומות, אין מנקים מחשבונם. והפירוש, כיוון שאין עולם הזה חשוב לבני ישראל, וכפי מה שאינו חשוב בעיניו, כן זוכה לחיים טובים בעולם הזה, שלא יהיה בחשבון כאן. מה הכוונה לא חשוב? לא שאנחנו מזלזלים בעולם הזה, חס וחלילה. אנחנו מבינים את היחס ואת הפרופורציה. מה עיקר מה תפל, מה פרוסדור, מה טרקלין. וכשהוא מדבר כאן על עולם הבא, אין הכוונה עולם המלאכים, אלא לחיות בעולם הזה לפי ערכי העולם הבא. זה הטריק, זה החוכמה. יש כאן בעולם הזה, יש לו כללים, תאוות, רצונות וכו'. פתאום אדם מגיע, יהודי מגיע, ואומר לה, תאוות ולרצונות, שנייה. אתה רוצה לאכול? צריך לבדוק אם זה כשר, אם זה שחוט, אם מפושים זאת אומרת או מעשרות, אם אני בשרי, אם אני חלבי, צריך לברך לפני, כמה. ככה לא מתנהגים. אתה רוצה להתחתן עם אישה? טוב, בוא תבדוק אם היא מותרת, אסורה, קידשת אותה, לא קידשת. אלף ואחד תנאים לכל דבר שקשור לחיים. כלומר, זה נקרא לחיות את העולם הזה לפי פרמטרים וקריטריונים של העולם הבא. וזה העיקר אצלנו. כלומר, כל הסיבוב של העולם הזה, זה בשביל, אחרת אין הבדל בינינו לבין כל שאר מדרגות החיים. אדרבה, מדרגות חיים אחרות הן לעתים נראות יותר עשירות ועוצמתיות מאיתנו. אז מה העניין של בן אדם? לרוץ מהר כמו אוסיאן בולט, כאילו שאדם רץ 100 מטר ב-9.8, שזה באנו לעולם. מי שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא אותו שירוץ מהר, אז הוא ברא אותו בארבע רגליים ושוכר והולך על ארבע ולא זקוף. העניין של האדם, ודאי האדם מישראל, זה להצליח להנחיח כאן בתוך העולם החומר הזה איזה שהם נתונים, איזה שהם יכולות שהם בכלל לקוחות מעולמות אחרים. אז באנושות כולה זה מוסר. אתם יודעים, לבעלי חיים אין מוסר. יש סרט מלך האריות. מכירים? ראיתם? מלך האריות. יופי, עכשיו לאחרונה יצא לי סוף סוף לראות מה זה, מדברים על זה, אז עכשיו הילדים שלי ראו את זה, הסתכלתי. יש אחד, שתיים, שלוש. אז הופכים שם את האריות לכאילו, יש שם דמויות מוסריות, כן, סימבה ומופסה, לא, מופסה הוא רשע, לא? מופסה זה טוב, לא. סקר, סקר הוא רשע, זהו. כן, סימבה וזה, ויש את סקר, ויש שם... ואז כאילו יש דמויות מוסריות, יש מאבק בין הטוב לבין הרע וכל זה. עכשיו, בטבע זה לא ככה. בטבע, אותו אריה שהוא אז נפש והציל את הלהקה מי יודע מה, זה אותו אריה בדיוק, שאתם יודעים מה אריות עושים כשהם, מה הזכר אלפא שלהם עושה כשהוא משתלט על הלהקה. הורג את כל הגורים. אחד המעשים הכי אכזריים בטבע, אריה, כשאריה צעיר משתלט על הלהקה ומכה את האריה הזקן ומגרש אותו, את המלך הקודם, דבר ראשון שהוא עושה, הולך והורג את כל הגורים של, של האריה שקדם לו. כי הוא רוצה שמה עכשיו, הדור ההמשך יהיה שלו. אחד המעשים הכי אכזריים בטבע. בדרך כלל חיות לא הורגות את הגורים שלהם. לא משאיר אף אחד, עד אחד. הורג את כולם. וזה, והאמת זה גם לא אכזריות. זה הטבע שלו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אז אם אנחנו מתנהלים על פי טבע, האדם, אז אנחנו לא שונים מן האריה. במובן הזה, הנאצים, זה הייתה הטענה שלהם. אנחנו חיה משוכללת. המצפון הוא האויב, ואנחנו חיה משוכללת. אנחנו כמו אריות, אכזרים, עם יכולות של, של בן אדם, מבחינת חשיבה. תורתנו אומרת, לאנושות כולה צריך מוסר. מוסר. ולעם ישראל, תרי"ג מצוות, שבהם אנחנו אמורים לחיות כאן בעולם הזה, שמתלבשות על הטבע ומכוונות אותו. זה פלא. זה נקרא להמית עצמו. להמית, אין הכוונה להיות כזה חלוש וזה, אלא להמית הכוונה, יש כאן איזה תאוות, חיים, אנחנו קצת מצמצמים אותם, מקבצים אותם, הייתי אומר, מכוונים אותם. מכוונים אותם. נכון, זה טיפה מצמצם אותם, אבל זה העניין. ולכן, כפי מה שאינו חשוב בעיניו, כן זוכר לחיות בעולם הזה, לא יחשבון כלל. ואיתה שיש שתי השפעות מהשמית בך לבריאה, מצד הטבע, שצריך הבורא לפרנס את בוראיו, והבית, מצד המעשים טובים של ישראל. כן, עם ישראל עושה מעשים טובים, הדבר הזה מוריד שפע אלוקי לעולם. זה, אפשר לראות את זה בתור גרף היסטורי. האנושות, הימים החשוכים ביותר של האנושות, אלה הם הימים שעם ישראל לא על אדמתו. שעם ישראל בגלות. תוקף הגלות, האלף שנים של הגלות המרכזיות, אלה, זה גם ימי הביניים של האנושות, שהאנושות פשוט דורכת במקום אלף שנים באותו מצב. וזה קשור בגשר ישיר לעם ישראל. ברגע שעם ישראל חוזר לארצו, האנושות מתחילה להתפתח. כן? תור הזהב בספרד מקביל לתחילת נצנצי הגאולה שמתחילים כבר לנצנץ באזור, באזור צפת. כן? אז גירוש ספרד, אחר כך הבית יוסף. בוודאי, העת החדשה, משנת הפרש, מתחילה תנועה לאומית, מתחילות המושבות, מתחילים הבילויים, ובמקביל האנושות מתחילה לצאת מתקופת ימי הביניים, עוברת לברוק, לרנסנס וכו' וכו'. טוב, אז זה ככה דיבור אחד לגבי הפתיחה של הפרשה. הלאה. בפסוק עשה לך שרף, המשנה כבר במסכת ראש השנה שואלת, וכי נחש ממית וכי נחש מחיה, אלא בזמן שהם מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים מתרפאים. טוב, אז אם זה ככה, אז למה צריך נחש? אז שיגיד להם שתסתכלו לשמיים, וזהו, וקשה. היה צריך להיות הסתכלות לשמיים בלבד, למה עשה נחוש נחושת? עכשיו אתם מבינים שזה לא... אי אפשר לנו להגיד טוב, למה לא? מה רע? כי נחש נחושת יכול גם להתהפך ולהיות עבודה זרה. הרי מי כיתת אותו? חזקיה המלך, תראי איזה אומץ צריך לקטט את נחש הנחושת שעשה משה רבנו כמה זמן זה ממושעת חזקיה? ‫480 שנה מיציאת מצרים ‫עד בניית בית המקדש. ‫חזקיה זה משהו כמו 100 שנים ‫לפני החורבן. ‫קצת יותר. ‫מה? ‫זה כמעט 600-800 שנה, ‫משהו כזה, 600-700-800 שנה. ‫אני אומר, אפילו בתור מוצג ארכיאולוגי, ‫זה עשה משה רבנו, ‫אביהם של ישראל, ‫רבם של ישראל, נביאם של ישראל, ‫וחזקיה המלך מקטט את זה. ‫וואו! זה אומץ. אז זה אומר שנחש הנחושת היה יכול, עלול להתהפך לרעה, לרועץ. אז למה משה רבנו עשה אותו? אכן באמת היה הנחש מסוגל לרפואה זו, ששם הקדוש ברוך הוא בו רפואה. עד היום, דרך אגב, הסמל של חיל הרפואה זה נחש. כי אתה מפיק את התרופות הגדולות ביותר, מפיקים מהרעלנים שיש בארס. היום ארס הוא... הרס של נחש הוא מקור למחקרים מאוד מאוד גדולים לגבי תרופות על מערכת העצבים. מה? לא, אתה מדבר על נסיוב. כדי לרפא אדם שהוקש על ידי נחש, לוקחים סוס, מזריקים לו את ההרס, הסוס מייצר נוגדנים, ומזה מפיקים נסיוב, שאותו מזריקים למי שהקיש אותו... זה יכול להועיל רק למי שהקיש אותו נחש צפה, משהו כזה, אבל מי שהקיש אותו שרף אין גדי, לא יספיק להגיע לבית חולים כדי לקבל את הניסיון. רוב שהערס הוא חזק. אבל אני מדבר איתך על משהו אחר, אני מדבר על החקר הערס עצמו. הרי ערס זה חומר מדהים. הוא מוזרק לגוף, ותוך שנייה הוא משתלט את כל... זה מתקפת סייבר בעצם על הגוף. הוא משתלט תוך שנייה על כל המערכות העצבים, ומשבית את הכל, את הנשימה, את הלב, את הכל. אז אם תצליח לגלות את המנגנון שגורם לדבר הזה להשתלט על העצבים ותצליח לבודד אותו, אז אולי תצליח להשתלט על העצבים ולחולל בהם תיקון. זה חומר מופלא מאוד, החומר הזה. אז בארץ עצמו תלמיד רפואה. ששם הקדוש ברוך הוא רפואה, כמו שאמר הרמב"ן, שדרכו של הקדוש ברוך הוא למתק מר במר, לכן אף שדרך הטבע מי שנשוך מכלב ורואה אותו מזיק לו יותר, שם הקדוש ברוך הוא כאן להיפוך, שעל די הראייה יתרפו. כלומר, אומר הרמב"ן, הנחש הם בעצם אנחנו נצטרך לחבר את זה, הם מתבוננים בנחש כי הנחש יש פה שהוא יסוד מרפא. או, עכשיו מחבר את זה השפת אמת. אז כאילו יש כאן בעצם, יכולנו לפרש, יש כאן איזה מין מהלך טבעי. תסתכל על הנחש, בנחש יש גם כוח מרפא, וזה עצמו ירפא אותך. אף על פי כן, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, שבהיותו עוסק ברפואה הגשמית, יסתכל ויהיה ליבו לשמיים, על זה שמיישב עצמו וכי נחש ממית וכי נחש מחיה, וזה שאמר מסתכלים ומשעבדים את ליבם. כלומר, יש כאן איזה מין שילוב כזה. מצד אחד, אדם מתרפא על ידי רפואת בשר ודם, על ידי רפואה טבעית, נקרא לזה ככה. מצד שני, הוא מבין שהרפואה הטבעית היא בעצם, גם היא צינור של הקדוש ברוך הוא, ומיישבת ליבו לשמיים. כלומר, היום זה ממש יותר קל להבין את זה, כי היום יש סוגי מחלות כאלו, כשמקיש את האדם נחש, אז אנחנו מבינים, יש פה נחש, ארס וזה, אבל יש להם סוגי מחלות, שזה ברור שאף אחד לא הקיש אותך. משהו השתבש במערכת, במנגנון. מחלות, מה שקוראים אוטואימוניות, בהם הגוף תוקף את עצמו. הגוף מזהה את עצמו כסוג של אויב, ותוקף את עצמו, לדוגמה, שהם יצילו אותנו כל המחלות האלה, תרשת נפוצה, דברים לסוג הזה. גם סרטן זה סוג של מחלה שבה כאילו, אתה יודע למה. פתאום הגוף מתחיל לייצר תאים נוספים. זה ברור שזה לא קשור רק לזה משהו חיצוני, אלא יש כאן איזה רעל פנימי בתוך הגוף, שהרבה פעמים יושב גם על מתח נפשי בכלל, והגוף מנסה להיפטר מהרעלים האלה, והוא מתחיל להפריש, ומתחיל להשתולל, מתחיל להאבד את האיזון שלו. אז לכן... הציפייה היא שגם כשאדם עסוק ברפואה גשמית, הוא יכוון את ליבו לשמיים. למה אני חולה? מאיפה זה בא לי המחלה הזאת? מה הקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לי במחלה הזאת? מה הגוף שלי, שהוא גם כן יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, רומז לי במחלה הזאת הספציפית? וכמובן שהאדם המערבי הוא אלוף בלסתום את הפה של הגוף, כשהגוף מדבר. הגוף מרגיש, משדר איזה כאב או איזשהו משהו, מה עושים? לוקחים כדור נגד משהו. תן לי איזה דוקטור, תן לי איזה משהו נגד. נגד כאב ראש, תן לי איזה משהו שאני אוכל לקחת ולהמשיך כרגיל. בעוד שהגוף זועק לאדם מנוחה, הגוף זועק לאדם ניקיון מהרעלים, הגוף זועק לאדם תפסיק להשתעבד, תסתכל, יש כאן איזה נקודה פנימית שאתה חונק אותה. לא, בוא ניקח עוד כדור, בוא ניקח עוד איזה סטרואיד, בוא ניקח עוד איזה ויטמין ונמשיך לרוץ הלאה. אז לכן, מי שהוא חולה, אז שיתייחס לזה בכבוד הראוי ויתן לגוף שלו להיות חולה ולנוח ולהתנקות. וזה הרצון שביותו עוסק ברפואה גשמית, יסתכל ויהיה ליבו לשמיים על ידי שמיישב עצמו וכי נחש מחיה. וזה שאמר, מסתכלים ומשעבדים ליבם. עלה בדעתי גם סתם שיש כאן איזה, גם ניסיון. הרי מה מדובר בפרשה? יש נחשים, שרפים שמכים את בני ישראל. כל נחש, בטח הוא כזה מפחיד. ענק כזה. ואז משה רבנו שם איזה נחש נחושת למעלה. ואומר למי שרוצה להתרפא, להסתכל למעלה. האם מישהו מאיתנו כשהיה נחש לידו, לא אחד אלא מאות בטח, האם הוא מעיזים להוריד את העיניים מהנחשים האלה? אתה מסתכל לראות שהוא לא מקיש אותך. אתה דרוך כולך. הוא אומר לך, משה, אתה רוצה להתרפא? תנתק את המגע מהנחש למטה ותסתכל למעלה. כלומר, תבין שהנחש למטה הוא רק סימפטום של איזה נחש שיש למעלה. תתקן למעלה, זה יתוקן למטה. אבל בשביל צריך לנתק את המבט. לא תסתכל רק על התוצאה, אלא מה הסיבה. כן? מה? זה מאוד מאוד קשה. כן? אנחנו בדרך כלל מתנפלים על התוצאה. כן? איזה מישהו פגע בי, איזה מישהו העליב אותי, אז אני אשאל, רגע, תעצור, שנייה. תשאל את עצמך שאלה, רגע, למה נגרם לי הצער הזה היום? מה הסיבה? רגע, אולי אני... גיליתי את הנחה של למעלה. זהו כנראה, אולי אני ציירתי מישהו אחר, אולי אני... ולכן הקדוש ברוך הוא שלח לי איזה מישהו אחר שיצייר אותי, אני אתקן את מי שציירתי, ועם אלה אף אחד לא יצייר אותי. אנחנו בדרך כלל אוהבים לריב עם הפקיד, כן? עם האובה שתקע אותנו על ה... כשנתקלנו בו. ולא מחפשים את הסיבה. והאומנות של האדם בעולם הזה זה להפסיק להסתכל על הנחה שהוא רואה, ולהסתכל על הנחה של למעלה, על הקלקול שנמצא למעלה. טוב, אז... אף שהם רחוקים מעולם העליון ועוסקים בטבע, אף פי כן ישעבדו ליבם. פירוש להסתכל לשמיים ולהראות שחפצים לצאת ממאסר עולם הזה והטבע ולהידבק בו יתברך. וזהו עשה לך שרף. הוא התלהבות האדם לדבק בו יתברך. תעשה שרף! שרף פנימי. התלהבות והתלהטות פנימית של האדם. להסתכל למעלה ולהידבק בלמעלה ולחפש את הסיבות הפנימיות לכל הצרות או לכל האיסורים שיש לו כאן למטה. כן? זה ההוראה. כי באותו רגע הוא נהיה אחד כזה שלא מגיע לו שיקיש אותו הנחש. שינה כאילו, כמו שאומר על התפילה. כן, כן. את מי הנחש מקיש? מי כאילו, מה? הנחש מקיש את מי שהוא קטן אמונה. הרי הקשה הראשונה בתורה זה הקשה שהנחש יקיש את האישה. כן? ערס של ספקנות. הוא מצא סדק להיכנס שם בחוסר הוודאות שלה, הוא אמר לנו ככה, אלוהי אמר, היא הייתה חסרת אמונה, ולכן היא הוסיפה איסורים על מה שגם ככה היה, אז שם הוא נכנס. אז כל מישהו ספקן בעצמו, מישהו ככה, אז שם הנחש נכנס. ברגע שאתה אומר, מבטא ודאות של אמונה, אין שום דבר בעולם הזה שהוא לא בהשגחה. אין שום צרה שבאה עליי שלא... ש, 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 שאין לה סיבה עמוקה שאני צריך לתקן. אין הפקר בעולם הזה. אין טעות בעולם הזה. הכל ממנו ידבר, הכל מושגח. ואני צריך רק לחפש את הסיבה מה ולמה ועל מה בא עליי הניסיון הזה. זה נקרא לנתק את העיניים מהנחש הקטן ולהסתכל למעלה. ובדרך כלל רוב האנשים עסוקים ב, הוא לקח לי זה, אני אחזיר לו, אני פה. ולא אומרים, להגיד, שמע, מישהו כאן מנסה לרמוז לך. יש איזה תלמוד תורה, לא זוכר כרגע את שמו, קראתי על הפעם, שממש, זה כמו אצלהם, כמו איזה מין מנטרה כזאת. שכשילד מקבל מכה, אז ממש מלמדים אותם להגיד, להתפלל תפילה קצרה. הקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אני מקבל על האיסורים באהבה, תעזור לי להתגבר, משהו כזה. זה מין משפט כזה שהם ניסחו. נראה לי, תלמוד תורה כאן בקריאת משה אפילו. אדם קיבל מכה לפעמים, מכה כזאת. קיבלתי מכה, אני קודם כל מקבל אותה, מקבל איסורים באהבה, עכשיו תעזור לי להבין למה קיבלתי את המכה, ועם אלה גם להתגבר. באותו רגע, ככה מספר מלא תלמוד תורה, כשהילדים אומרים את זה, תוך שנייה, כאילו, מקבלים וממשיכים הלאה. תמיד שלכל מכה יש סיבה. אין מכה בלי סיבה. לפעמים אנחנו מבינים את הסיבה, לפעמים אנחנו לא מבינים אותה, כי אנחנו קטנים, אבל גם אם אנחנו לא מבינים, זה עדיין לא אומר שהיא לא קיימת. קיצור, יש משפטים שצריך להתרגל לומר אותם. בפסוק, יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ. מקשה השפת תמיד, יש להקשות. הפסוק הזה הוא פסוק מוזר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אהרון צריך לאסף אל עמיו. למה? כי לא יבוא אל הארץ. אומר השפת תמיד, יש להקשות, ממה נפשך? אם לא הגיע הזמנו להסתלק מן העולם, וכי בעבור שלא יבוא אל הארץ, חיסר הקדוש ברוך הוא משנותיו. אם אהרון צריך לחיות 130 שנה, אז מה, בגלל שעם ישראל צריכים להיכנס עכשיו לארץ, אז אהרון יקחו לו 10 שנים מהחיים? תשאיר את אהרון בחיים, לא יודע מה, באור ההר, שיבנה שם איזה אוהל, ויעבוד את השם יתברך 10 שנים לבד, לא יודע מה. ולא אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום. זה מצד אחד. ומצד שני, ואם הגיע זמנו למות, אין צריך לטעם, כי לא יבוא. גם אם עם ישראל עכשיו לא נכנסים לארץ ישראל, ויש להם עוד 5 שנים מסתובב במדבר, אהרון צריך למות. מה זה הפסוק הזה? אומר פה השפת אמת, אמת גדולה מאוד. אבל בוא נראה ככה, מה מוגדר הזמן של האדם בעולם הזה? מה, יש איזה מישהו שמחזיק סטופר ואומר, נגמר לך הזמן? טק, תם זמנך. אומר השפת אמת, אבל באמת זמנו של האדם הוא שכבר פעל בעולם העבודה שנצרך לו לתקן ולקיים את המצוות השייכים אליו. הזמן שלנו בעולם זה הזמן שאנחנו מקבלים כדי למלא את המשימות שהוטלו עלינו. פתוח סוגריים, ממילא אם אדם מטיל על עצמו עוד ועוד משימות, אז הוא מקבל עוד ועוד חיים כדי למלא את המשימות. קיצור, רוצו למלא את היומנים שלכם עד תו-תף, משהו כזה, לא יודע, זה ככה, משימות, אז מה, הקדוש ברוך הוא, אני תפוס, אני עסוק, אתה לא יכול לקחת אותי באמצע. ואני כבר התחייבתי לשיעורים בעוד 15 שנה. ככל שאדם מקבל על עצמו עוד משימות, עוד אתגרים, ככה הוא מקבל עוד כוחות למלא אותם. באמת זמנו של אדם הוא כשכבר פעל בעולם העבודה שנצטרך לו לתקן ולקיים מצוות השייכים אליו. ולכן ביקשו משה ואהרון לכנס לארץ ישראל לקיים מצוות התלויים שם. מה כל כך ה... טוב, זה קשור למהלך מאוד מאוד ארוך, אבל כנראה שמשה ואהרון כן נכנסו לארץ ישראל בסוף. כי אם בני גד ובני ראובן קיבלו את נחלת עבר הירדן המזרחי כארץ ישראל ומשה קבור שם, אז הוא קבור בארץ. אלא משה רוצה לעבור לעבר הירדן המערבי, כי בעבר הירדן המערבי יש מצוות נוספות על עבר הירדן המזרחי, והוא רוצה לקיים אותן, כי עוד תוספת קיום מצוות, זה עוד עבודת השם, זה עוד עבודה, זה עוד חיים. ולכן ביקשו משה ואהרון להכנס לארץ ישראל, לקיים מצוות התלויים שם. ולכן אם היה מוכן לכנוס, אם באמת אהרון היה יכול להיכנס לארץ ישראל, אז יש לו בעצם עוד משימות, אז צריך גם לקבל עוד חיים. לכן אם היה מוכן לכנוס, לא היה זמנו להסתלק עדיין, כי רק כי לא יבוא, כן, לא, כיוון שהתורה אומרת, הוא לא יבוא, הוא כבר סיים פה את תפקידו בעולם הזה, ממילא כבר שילם את עבודתו, כאן נזכר לה. מה שאני לוקח כאן מהשפת האמת הזה, זה את הגדרת המושג זמן חיים. אנחנו יש לנו איזה מין דמיון כזה, של כל אדם יש לו איזה מספר ימים שהוא קיבל, ואת מספר הימים האלה צריך לנצל. אבל מספר הימים הוא קבוע, הוא אומר, לא נכון. מספר הימים שאדם מקבל זה לפי מספר המשימות שהוטלו עליו, ולכן יש אנשים שנפטרים בקיצור ימים ושנים, פשוט כי הם היו מאוד מאוד מהירים. הם הספיקו, גדולי ישראל, ענקי ענקים, שמתו בגיל מאוד צעיר. שח, מת בגיל 39, הרמ"א, באלף, מת בגיל 33, רב נחמן מת גם בגיל 37, הרמח"ל מת גם בגיל 38. טוב, אז אתה אומר, הרמח"ל מת בגיל 38, בוא נראה מה הוא הספיק, אתה מסתכל, אתה רואה, הוא צריך 100 גלגולי חיים של אדם רגיל כדי להספיק מה שהוא כתב. השח, באמת בגיל מאוד צעיר, אתה רואה מה הוא כתב, כל השח על שולחן ערוך, חושן משפט יורד, איך הוא הספיק? יש אנשים שהם, הם פשוט היו מאוד מאוד מהירים, וזה לא אומר כלום. זאת אומרת, זה היה השח, ירד לעולם כדי לכתוב את השח. ומכיוון שהיה מאוד מאוד מהיר, ומאוד ברוך כישרונות, זה לקח לו 40 שנה. נכון, נכון, נכון. הסוגים של, של הדברים שהזכרת, זה קשור לידיעה שאנחנו כאן בעולם הזה, יש לנו קשר עם עולמות קודמים שלנו, כל אחד מאיתנו. הרבה פעמים אדם צריך לרדת לכאן כדי להשלים איזה משהו קטן, תיקון קטן, שליחות. זה מאוד כואב למי שכאן נמצא להורים וכל זה, אבל צריך לדעת שזה נשמה, שנשאר לתקן איזה משהו קטן, והיא ירדה כאן לעולם. לכן, דרך אגב, מנהג ירושלים, ילדים שנפטרים בשנה הראשונה, אז עושים לוויה בלי ההורים. ואין מצבה, ואין כלום, ואין אזכרה, אין שום דבר. כאילו הורים להורים, תשמעו, באמת זה לא שלכם. ונשמה נשלחה, עברה פה, חזרה לאן שהייתה. כן. זה, אני אומר, זה מנהג ירושלים. אנחנו שנוהגים את זה בעוד מקומות, אבל... לא, לא. שנה. חודש הראשון זה נפל, אז זה מדין שהוא לא זה, אבל בשנה הראשונה, אין הורים. טוב, שלא נדע. לשיחו המלך האמורי כי יום חסדו, לא עוגן לך בשן כי יום חסדו. פירש אדויני אבי זקייני מוירי ורבי זל, שנקבעו לדורות שבחים אלו. טוב, עם ישראל ניצחו 31 מלכים בארץ כנען. אז דווקא סיכון מלך זה, הם נקבעו בשבח כזה גדול בתהילים, דווקא אותם. אז הוא אומר, זה לא סתם ציון מלכים, אלא זה ציון של התגברות על כוח רוחני מנגד לעם ישראל. כי הם מתנגדים לבני ישראל בעבודת הבורא. סיכון מלך חשבון, הוא כנגד תפילית של ראש מקום המחשבה, כן? יש לו אותו מדי חשבונות. חשב כל דבר, ככה, ככה, ככה. זה, הייתי אומר, המחשבה הלוגית שמנסה להבין כל דבר, ולכן היא פוגמת באמונה. בתפילין של ראש זה יסוד האמונה. זה כאילו החשבון, כמה חשבונות, חשבונות. מה שלא מסתדר לך בחשבון אתה לא מבין, אתה כאילו לא מקבל. ועוג מלך הבשן הוא באדרעי, אדרעי זה דרע, זה זוהר, זה זרוע, תפילין של יד, שזה הכוח. כן? אז סיכון מלך חשבון זה כנגד החשבונאות הזאת, של חסרון האמונה שעוסק בחשבונות, ואוג באדראי, זה כנגד הכוח המפעל. עכשיו, בעם ישראל, השאיפה, שזה יהיה מחובר. שכוח האמונה, בתפילין של ראש, אפילו זה המבנה של התפילין, ישפיע וילך מכאן עד כל הגוף, עד דרך הרצועות. וגם היד, מהלב, זה ילך עד קצה הפועל, קצה הקף, קף זה ראשי תיבות, כוח פועל. כוח, הלב זה הכוח, עד הפועל. שיצא איזה מין חיבור אחד. ממשיך השפת אמת ואומר, וכתיב עוד ונתן עצם לנחלה, כי דולם חסדון נחלה לישראל עבדו, וקשה, למה נחלק זה לבית שבחים, צריך פעמיים, אך זה עצמו, מה שהמשיך הוא קדושה לאותם ארצות, הוא דבר גדול. כמו שכתוב שסיחון הוא מלך קשה, הוא מדינה קשה. פירוש המקומות עצמם במקום הסיטרה אחה. ובני ישראל המשיכו לנחלתם. בני ישראל לקחו מקומות כאלה קשים והמשיכו את זה להיות נחלה. ועל זה היו כל מסעות בני ישראל. להמשיך, תראו, הנה ברסלב בשפת אמת. להמשיך, נחל נובע מקור קדושה לכל המקומות. כן? המסעות של בני ישראל בכל מקום הם תקנו איזה משהו. דרך אגב, לא רק המסעות של בני ישראל, גם המסעות של כל אחד ואחד מאיתנו. כל מיני תחנות שאנחנו עוברים, אנחנו עוברים בהם כדי לתקן איזשהו תיקון. ולפעמים אפשר לראות את זה ממש בחוש, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לסיטואציות. למפגשים עם בני אדם, כדי שנוכל לתקן. קרה לי פעם איזה מקרה, נסעתי, היה בחודש אלול, נסעתי עם איזה נהג מונית, התחלתי לדבר איתו, פטפט, כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, זה היה בכלל בפתח תקווה. ואז שאלתי איפה אתה גר. זה היה בדיוק אחרי הגירוש, התחיל להסביר איפה גרת, איפה זה, כל הנאום הארוך הזה, אז לא... אז... אמרתי לו, גרתי בנצרים. כאילו, היום אנחנו גרים באריאל, נצרים. אמרתי, נצרים? כן, הייתי שם. אומר משה, גם סוכרת היא מחלה שבה הנוגדנים תוקפים את הלבלב ואת תוצרתו האינסולין. נכון? סוכרת זה מחלה אוטואימונית. צודק, משה, תודה. אז הוא אומר לי, יש לי חוויה לא נעימה משם. קיצור, הוא סיפר לי שלפני 15 שנה הוא היה קצין בחיל האוויר, שלחו אותו לנצרים, שאז בכלל לא היה יישוב, היה איזה אחזות נחל, לא היו אותו בני אדם, לשמור, והתייחסו אליו, לא אמרו לו שלום, לא יודע. סיפר איזה סיפור, שאני אומר עצמי, לא משנה מה הסיפור, בן אדם זוכר אותו 15 שנה. כאילו, הוא הולך עם זה 15 שנה, והוא יודע להגיד לי את זה במקום. אמרתי לו, תשמע, בכוונה שלחו אותי למונית שלך בחודש אלול, שאני מבקש ממך סליחה, בשם כל תושבי נצרים, אלה שהיו ואלה שעכשיו. אתה סולח? כן, אני סולח, איזה... הקדוש ברוך הוא שדך שידוכים, זווק זיווגים, ש... זה קרה לי אחרי זה עוד פעם. עם עוד נהג מונית בירושלים שעליתי, והוא שאל אותי על איזה מקום, תגיד לי, פלוני אלמוני עוד שם? אמרתי לו, כן. ואז הוא נתן שם איזה רצף כללות. אמרתי לו, מה קרה? לפני 30 שנה! הוא התלונן עליי באיזה מקום. אמרתי לו, אולי תסלח לו, זה עבור 30 שנה. לא, לא אסלח לו! כשלפני שסעתי מהמונית, אז הוא נותן לי קבלה, הוא אומר לי, זה השם שלי, אם הוא רוצה להתקשר, זה השם שלי. הבאתי לו את הקבלה, אמרתי, יש פה איזה נהג מונית שכועס עליך מפני 30 שנה. טוב, בסדר, לא יודע, אני מקווה שהוא פייס אותו. כל פנים, אנחנו חוזרים לעניין שלנו, המסעות של בני ישראל, וגם המסעות של כל אחד ואחד מאיתנו, הכל כדי לתקן. ובאמת על ידי שהם המשיכו קדושה לאותם מקומות, לכן נחלה לישראל, וזכו הם עליהם. אדם שעובר במקום וממשיך בו קדושה, הופך אותו לנחלה שלו. וכן כתוב, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת אלוהים, כי הקדוש ברוך הוא בעבור זה ברא כל ההתנגדות. כדי שעל ידי ההתנגדות, בני ישראל בעבודתם, יבררו את הקדושה בכל המקומות, להיות שלהם והווה. שבת שלום רבותיי, חזקו ואמצו.